טוב, אנחנו נשארנו פעם שעברה, התחלנו קצת את סעיף בב והספקנו לראות את הסעיף שכל כך מסביר את הרקע לסעיף הזה מאורות הקודש. לא נחזור ונקרא את הסעיף ההוא מבפנים, אני רק אתמצת את הדברים כדי שנזכר, נוכל לחזור בחזרה פה לפנים הסעיף שלנו, הדברים יהיו יותר ברורים. באורות הקודש חלק ג' עמוד שכ"ג ג' מסביר הרב חידוש כזה. הרב אומר שכשיוצאת מריבה בין כוח לכוח, בין איש לאיש, אז נכון שהמריבה פורצת על רקע לפעמים מאוד מסוים, ולפעמים זה יותר ממריבה, יש חילוקי דעות וכולי, וזה נראה לנו על מישור מסוים, ולפעמים אנחנו נוטים לחפש ולצמצם את המישור הזה של המחלוקת על מנת לקרב את העמדות ולנסות לטשטש את ההבדלים. אז המישור הזה כמובן תמיד נכון, צריך לחפש וחזר אחרי האמת. האמת והשלום אהבו, כל הנושא שהגמרא מעריכה למשל בסנהדרין, פרק ראשון, כל הנושא של פשרה, אוהב את הפשרה ולא את הדין, לא מידת הדין. כן, שבאמת הרבה פעמים סכסוכים ומחלוקות בבני אדם, כן ראוי שיושבו על ידי מה מידת הוויתור ולא מידת החריפות תוקף הדין. וזה מישור מאוד מסוים, אבל במישור העמוק של הדברים, לפעמים דווקא חילוק שבין נפש לנפש או בין ציבור לציבור, לפעמים החילוקים והחיכוכים הם לא סתם, הם לא במקרה, הם באמת מעידים על שוני. והשוני הזה הוא שוני עמוק, ולכן הרבה פעמים כאשר מיישבים את הסכסוך על ידי פשרה מסוימת, אז היא פורצת באופן אחר או על רקע נוסף שוב ושוב. ובסופו של דבר, גם כשמיישבים, זה לא מגיע לידי מידה אמיתית של שלום. אבל יש לדבר הזה פתרון. הפתרון הוא לפעמים במה שמבינים שבאמת המחלוקת מעידה על שוני שהוא נצרך, על שוני שהוא עמוק, שוני שהוא אמיתי. באמת שוני קיים בין שתי הגופים או בין שני האישים. האם זה אומר שכשיש שוני בין שני האישים חייבת להיות שנאה תהומית? זאת הייתה הידרדרות של מידת שנאת חינם, שכאשר היה חילוק בין נפש לנפש או בין ציבור לציבור, אז באו ואמרו, החילוק הזה הוא חילוק תהומי, חילוק מהותי, הוא נוקב והוא שורשי ואין לו תקנה, וזה גרם לריסוק האומה חס ושלום ולחורבן בית המקדש, ולהידרדרות של גלות, ששם ודאי שהיו חילוקים והבדלים בין קהילה לקהילה ובין יהודים של מקום זה למקום אחר וכו' וכו'. הפתרון הנכון הוא להסתכל על כל החילוקים והגיוונים והצדדים השונים של ההבדלים בין איש לאיש ובין קבוצה לקבוצה, לא בתור דבר שצריכים להשלים איתו, אבל הוא דבר כואב, אלא להתעלות ולהבין שהדבר הזה יש תפקיד. יש לו תפקיד, זה אמיתי שיש הבדלים, ואנחנו מדברים כאן לא על הבדלים שטחיים וטכניים וחיצוניים, אלא הבדלים דווקא שנובעים מעומק, וההבדלים שנובעים מעומק הם באמת ההבדלים שבדרך כלל לא מצליחים לגשר עליהם בפתרונות שטחיים מקומיים. זה לא בעיה של סכסוך בדיני ממונות שפרץ על רקע מאוד מקרי, ששם הפלוני תובע הפלוני אלף, והשני אומר הפוך, ואז צריכים להגיע למשהו ממצע ונגמר הסיפור, וזה לא דבר של... אנחנו מדברים על דברים שהם כן, יש בהם משהו יותר עמוק נראה, אז ננסות לחזר ולהתרומם, שהמשהו עמוק הזה יש בו חיוביות, ננסות לראות את החיוביות שיש בשוני, ואז לראות איך הדבר הזה בעצם יש לו תפקיד בונה, ולראות איך אפשר להיבנות, וכל אחד צריך לראות את התועלת והערך, גם בזה שיש לו צד שונה ממנו, לא רק במה שהצד השונה עושה את מה שהוא לא עושה, אלא גם במה שהצד השונה מאזן אותו, או מלמד אותו, או לפעמים גם מחדד אותו, ומברר את עצמו על ידי מה שישנו הצד האחר, וגם זה לפעמים איזושהי שליחות, ריבונו של עולם שתל בעולם עמים שלמים לפעמים, שמטרתם הזמנית הייתה לחדד ולהעמיק אותנו, ולא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, זה היה, חלק אפשר היה לומר כך, וזה בשאר העמים. היסוד העליון הוא שנאת החינם, שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו, ויצרה זה שנאת חינם זה חובק בתוכו את סתר האהבה, שהיא גם כן כמותה אהבת חינם, שור השלום והאושר רק בה הוא גנוז. אהבת חינם, אם נחרבנו ונחרב העולם ממנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם ממנו ייבנה על ידי אהבת חינם, היורדת מראש צורים וכו'. ולהבין את זה יותר טוב, אז אנחנו ניכנס פה לסעיף הזה, שהוא בנוי על זה. אנחנו נראה פה הסעיף ואף שלפנינו. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. מה הכוונה לפי מה שאמרנו קודם? זאת אומרת, שנאת חינם לא להימחק, כמו שאנחנו היינו אומרים תכף ממבט ראשון, חס ושלום. אנחנו אומרים שנאת חינם זה צעד כביכול, צעד בדרך לאמת העמוקה השלמה. השנאת חינם בעצם מבררת שעומק הסוגיה הוא יותר שורשי, הוא לא שטחי. זו סוגיה עמוקה ומהותית, ואת צריך לראות בצורה גדולה ורחבה את הבניין העמוק מצד אחד, והרחב מצד אחר, שעם ישראל צריך להיבנות דווקא באופן הזה, ואז לכן צריכים להיות כוחות שונים, וצריכים להיות בחינות שונות, והאמת נבנית והולכת מתוך כל הכוחות האלה. לפעמים כל הכוחות האלה, תפקידם שהם גם יישארו כמו שהם, לפעמים הם תפקיד זמני, שבאופן זמני זה מופיע הכוח הזה באיזשהו פרצוף כזה, כי זה חלק מתהליך, הוא בעצמו, הקבוצה או השיטה או האסכולה הזאת, יש לה תפקיד במערך שהולך ובונה, הולך ומגלה את הצורה של האומה בגאולתה למשל, ואחר כך הוא יתמקם לו אותו כוח בגוון יותר ממוקד, שונה אולי, אבל בסופו של דבר הכוחות האלה הם כוחות פועלים, כוחות מהירים, כוחות בונים, ואז האהבה הכללית של האומה היא הרבה יותר שלמה. אהבת האומה צריכה להיות לא בנויה על אהבה שטחית, כמו שכבר כמה פעמים ראינו. אהבה בין יהודי ליהודי צריכה להיות לא רק על המישור החברותי, גרידה, המישור של אהבה סתמית, שטחית, ללא בסיס, אלא אהבה צריכה להיות מאוד עמוקה. אהבה זו צריכה להיות בנויה על כך שיש אמת אלוקית כל כך ענקית שאנחנו מגשימים יחדיו. והיחדיו הזה הוא תנאי, ולא שייך לגודל האתגר והאידיאל שאדם מסוים יקפל אותו לבד, או קבוצה, או חלק, אלא כל עם ישראל כולו יחדיו. וזה הערך, הערך של היחדיו הוא הערך של כל אחד ואחד. ברוך השם, כל אחד אומר שבזה שחלקים מסוימים מוטלים ויוצאים מן הפועל, על ידי אישים אחרים, על ידי אופנים אחרים, בזה אתה בעצמך יוצא מן הכוח אל הפועל, כמו שכבר היינו ברוך עם הקדוש וכו'. טוב. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. באיזה אופן? כמו שהרב מבאר, צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. מתוך כך אין המידות הרעות הדבקות כפסולת בתוך האוכל שקדושת ישראל מתחברות ביחד. כלומר, המידות הרעות שחס ושלום מזדמנות ומזדנבות אחרי פירודי דעות הרבה פעמים שמדברים שרה איש ברעהו, הדברים האלה יוצרים מחלוקות וקלקולים תאומיים נוראים. אז המידות הרעות הדבקות כפסולת, ויתכן גם ש פעמים סביב לפירודי דעות יש באמת איזושהי קליפה שעוטפת מחנה זה ומבצרת אותו ולא נותנת לו להידבר בכלל ולהיות קשר כמו שהיה מתבקש עם המחנה האחר. אז צריכים להכיר בזה שעם כל מה שהקליפה הזאת היא אולי שלילית, והיא גם יוצאת בצורה שדוקרת ופוגעת לפעמים חס ושלום, אבל בעומק הדבר צריך לדעת מהו התוך, מהו הלב, עם זה להתחבר, את זה לחזק, וזה יגרום, שוב, שהקליפות, הצדדים החיצוניים האלה, מהרה ייעלמו, לא הם החשובים, וצריך לראות את הפנים המהותי שכן ישנו, את החיוביות שבו, להתלכד איתו ולעשות לרומם אותו ולתרומם ממנו מה ששייך. בפנימיות הלב, הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר, והתפרדו כל פועלי אביהן. ולא עוד, אלא שגם, אז קודם כל, אז החיבור מתהווה והולך. אורות גדולים להבין ולהשכיל. למה צריך בשביל זה אורות גדולים? משום שצריך רוחב דעת ועומק דעת וגודל דעת. וצריך באמת, ככל שהדעת יותר רחבה, יותר רואים דווקא מתוך הגודל את המקום והחיוביות והחשיבות של כל מיני צדדים שצריכים להתפתח. אין ברירה. הם צריכים, כן, כמו שאנחנו אומרים, העץ מתפתח, הערוגה מתפתחת, לפעמים צריכים לעקור חלק מהשתילים שנשתלו אולי באופן צפוף, ולשתול אותם במקום אחר, שיהיה מרחב גידול מספיק טוב לכל שתיל ושתיל בערוגה נפרדת, כדי שהוא יצמח טוב. כך אובן מסוים, המחנאות כביכול שלפעמים נוצרת, מידת השוני שלפעמים על כוחנו היא נוצרת, היא יוצרת, היא מרחיבה ומגדלת את הכוחות. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש שהידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד. ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. אז לא רק בכל אחד יש דבר טוב, אלא במה הפירודים עוזרים לשמור, כמו שאמרנו קודם, עוזרים לשמור על האוטונומיה של כל דבר ודבר שיתפתח בפני עצמו, כי ככה צריך. והאוטונומיה והחופש הזה שיש לכל גוון בהתפתחות שלו הם מאוד חשובים ונחוצים אחר כך לחיבור הכללי. מעין זה, כן, נזכרנו את העניין של חלוקת השבטים, פרשת השבוע, יוסף ואחיו, פה בשיא העוצמה רואים פרשת וישב את החילוק בין שבט לשבט בעם ישראל בצורה הקיצונית, השלילית, האפשרית שבו. הרעיון הזה ש12 שבטי ישראל, זה כבר מ12 האבנים שהניח עליהם יעקב אבינו את ראשו, ו12 אבני החושן, וכל ה12 השבטים סביב לארון, וכל היוד בית מיל, המציאות הזאת של מחנה ישראל, שיש בו את השפע הצדדים, היא לדורות. אבל כאן בפרשה אנחנו רואים את הצדדים מתחתבים בצורה קיצונית של עוינות כביכול. ראיתי מי שהסביר גם שהתקופה הארוכה שהייתה תקופת השופטים, שבהם הם מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, תקופה חשוכה, יחסית, קשה. למה היה צריך, למה באמת כל כך הרבה זמן עד שעם ישראל יתאחד מסביב למלכות? אז עם כל מה שזה, לא, זה הייתה תקופה קשה, אבל התקופה הזאת היה בה כדי שכל שבט, הרי פה הוא נפגש עם הנחלה שבגורל אלוקי יועדה לו בארץ ישראל, ישנה התאמה בין האופי המיוחד של כל שבט ושבט לאותה נחלה מיוחדת בארץ המבורכת, ארץ ישראל, שהיא מתאימה להכיל בתוכה, לפתח, לגדל את אותו גוון מיוחד שבהתלכדות האומה אחר כך, בהופעת מלכות ישראל, כל הגוונים תורמים את חלקם בצורה הכי גדולה, הכי מבורכת, הכי שלמה. אז היה צריך כאן איזושהי תקופה, תקופה של מאות שנים, שכל שבט התלכד, נבנה בנחלתו, עם כל הכאב שפעמים נוצר על ידי זה. מתוך כך מתאשרת כנסת ישראל בריבוי אורות. הריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. שימו לב, לעם ישראל זה ככה, שככל שהגוונים מתרבים, והעושר שכל גוון תורם לכלל הוא רב יותר, אז הריבוי הוא גם איכות. ריבוי הגוונים וריבוי הצדדים של ההוצאה מן הכוח לפועל, שכנסת ישראל, הנה יש לנו עוד גוון שיש נמצא לו גואל, עוד בחינה שנמצא לה גואל, ככל שהצדדים האלה מתפתחים, אז אדרבה, הפיתוח הוא לא יוצר בעיה, הוא לא יוצר מורכבות. כמו שלפעמים בגוף האדם, אדם ילד קטן מתפתח, הכוחות יוצאים מן הכוח אל הפועל. לפעמים אנחנו מגלים ילד שצד מסוים שבו נשאר ילדותי. יש צדדים שהתבגרו, ויש צד או צדדים שהם לא התבגרו. לפעמים זה יוצר בעיה. אותו הצד שלא התבגר, הוא מכביד. הוא חונק בתוכו כוחות שהם, הוא לא יודע, הילד, הנער הזה, למצוא את הביטוי להם. ודווקא כאשר הכוחות האלה יוצאים מן הכוח אל הפועל, כן, הם צריכים את האפיקים האחרים, הכוחות האלה. אז הם לא יוצרים בעיה, הכוחות האלה, בזה שהם יוצאים מן הכוח אל הפועל. אדרבה, המכלול כוחות הוא נחוץ. אדם מבוגר צריך כמה וכמה גוונים וצדדים. וככה לאין ארוך, גם אומה חיה צריכה את הפיתוח של הכוחות. וככל שהכוחות יוצאים מן הכוח אל הפועל ביתר שלמות, ככה העומק השורשי מתעצם. האיכות השורשית מתחזקת, היא בעצם יצאה לגמרי מן הכוח אל הפועל בשלמות, אז היא חובקת מציאות שלמה, מקפת תוכן שלם של חיים, ולא רק תוכן חלקי, היא מקפלת רוח וחומר, טבע ונס ויחיד וכלל, וכל הבחינות מקבלות את הממד הנכון שלהם, בלי שהוא יאפיל על צד אחר וייצור איזה מתח ששם הצד זה יצא אל הפועל, אבל הוא על חשבון צד אחר. לא, הצד האחר גם כן מטופל והוא חזק וככה וכל הצדדים, אדרבה. אז כאן יוצרת מציאות מבורכת שהיא גם מעמיקה בשורש, והעמקת השורש יוצרת מה שהרב אומר, הריבוי הזה עצמו יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי, כי אז כנסת ישראל, במיוחד גדוליה, יכולים להשקיף על כל מכלול החיים של האומה ולהוביל אותה בצורה יותר מאוחדת, יותר שלמה, יותר כחפצה, יותר רואים את הגודל, והגודל הוא מתאים לנו, גודל החיים הוא מתאים לנו, הגודל דווקא נותן מקום מספיק רחב בשלמות כוללת אחת לכל התוכן הישראלי הזה, להאיר את אורו פנימה ולהאיר את אורו החוצה. ודרך אגב, זה לא רק במישור הזה של בחינות של צדדים וכוחות וקבוצות ותנועות שיש באומה בשלב של הווה. מה שהרב אומר כאן, זה לא שהסעיף הזה עוסק בו כל כך, אבל זה נכון גם בפרספקטיבה של היסטוריה. צריך להסתכל על עם ישראל בתור עם נצח. התהליך הזה, שעם ישראל מוציא כוחות ומוציא צדדים ומגלה בחינות וגוונים, הוא לא רק בדור אחד. וכל דור, לפעמים יש כל כך הרבה כוחות וצדדים ואורות ותכנים רוחניים, שאין ביכולת של הדור להוציא לקראת הדור הבא, אז יש לעם ישראל גדל כשמסביבו יש ספריות עצומות שהם אוצרות רוחניים, שעם ישראל נתהלך איתם. הם כולם בונים, הם כולם מעמיקים ומשרישים את שורשי החיים הרוחניים של עם ישראל, והגודל החיים של עם ישראל רק מתעצם ומתאחד באמת. ככה צריך להסתכל, הכל שייך לנו, לא יכולים לוותר על שום דבר, כמו שלא יכולים לוותר על שום בחינה של תחומי תורה שעסקו בהם, לא על הגאונים ולא על הראשונים ולא על האחרונים, ולא על הפוסקים ולא על הלמדנים ולא על אלה ולא על אלה ולא על שום צד. אי אפשר להסתכל על עם ישראל באופן חלקי, חס ושלום, בלי התמונה הכוללת. מכל מקום, לא מספיק שהשלום הגדול יותר גדול יותר פנימי, כל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. ולא מספיק לומר, נו, בעומק כולנו מחוברים. בגלוי לא יכולים לדבר אחד עם השני. כי הוא, בפיו יש מילים אחרות, יודע, שלום עכשיו, או דברים של ניתוק מכל שמץ של וכו' וכו'. בפנימיות אנחנו מאמינים שזה מחובר. זה לא ככה נבנה, משום שמציאות החיים היא באמת מוכחה. גם את ההתפתחות המחוברת שלה, אז שוב, מתוך הגודל המהותי הזה שאנחנו מאמינים בו, אז צריך להשתדל הרבה שיהיה שלום ניכר גם אם בחוץ שוב, אותה אהבת ישראל שראינו קודם, שהוא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, הוא צריך גם להוליד אהבה חיה אמיתית, שבנויה על היסודות האלה קודם. וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל, אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי ונטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים יתהוו. יש פה השלמה לכל זה, אורות הקודש חלק ד', עמוד תף צד יחד. חלק ד', אורות הקודש, חלק ד', עמוד תף צד יחד. הפרטיות צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל, להעשיר את יקר תפארת המציאות. הכלל חובק בתוכו המון הפרטים בבלילה, באופן בלול. אבל למען צאתם של הפרטים לאור ההוויה, צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה. לזה הוא צריך לכוח מעכב, לכוח מתנגד לכל הפרטיות שעומדים להיות מצוויינים את פרט זולת עצמיותו, עצמיות פרטיותו. זהו יסוד השנאה שבונה את העולם. כלומר, הכלל לרוב גדלותו צריך המון פרטים. הכלל מכיל את כל הפרטים, אבל הפרטים נועדו להעשיר את הכלל. ולכן הכלל צריך, דווקא החיבור, דווקא האחדות, זקוקה לפרטים העצמאיים קצת, שכל פרט שוב ייבנה בנפרד, במיוחד, במקצועיות שלו, כביכול, כדי שכל זה יוכלל באוצר הכלל ויעשיר את הכלל. זהו יסוד השנאה שבונה את העולם, יסוד המלחמה בחיים ובחברה, יסוד ההגבלות בדעות ואמונות, הכל למען יהיה מקום שיתפתח כראוי כל ערך מיוחד, ולא יבואו אחרים, אישים, עמים, הנחות וצביונים, דעות ואמונות, לקחת את מקומו. מה? השנאה יוצרת גדרות. הגדרות הן יוצרות אוטונומיות כאלה, שבה מתפתח ומתגדל כל צביון וכל גוון, באופן שאי אפשר לכבוש אותו, ולפעמים זה מכאיב. עצם העמידה שלו בפני עצמו, הוא לא מספיק מתחבר. ודאי שאנחנו צריכים בגלוי, ודאי שכל דבר צריך להתנהל בצורה אחדותית. כל קהילה צריכה להתנהל בצורה אחדותית, ועם ישראל יוצא למלחמה, אז ודאי בצורה אחדותית, ועם ישראל צריך להתנהל כמה שאפשר בכל הצדדים, במדיניות ובהתיישבות ובכל בנית, בכל העמדות. המגמה צריכה להיות מגמת הבנייה המאוחדת. אבל המציאות הרבה פעמים מראה לנו שהרבה פעמים בתוך ההכללה הזאת יש צדדים שמקשים לפעמים על ההכללה, עד כדי לאיים על ההכללה ולאיים על החיבור מרוב חריפותם, כי זה יש לו תפקיד לבצר כל מיני כוחות. האמת הנכונה, הצורה הנכונה כמובן היא שהכוחות בד בבד עם מה שנותנים להם מקום, אם הם יגלו את עומק חיוביותם ואת השליחות שיש להם בכלל, אז הם לא יפריעו לאחדות, הם יחזקו את האחדות. בשם האחדות אתה צריך להיות מיוחד. משה הרב ציודה להבדיל, הרב ציודה היה אומר לנו, שמה אנחנו לומדים תורה, בחורי ישיבות אין להם פטור מהשירות הצבאי. אז מה? אז לא נדבר כרגע על העניין של השירות הצבאי, אבל הצורה הזאת שאנחנו צריכים להסתכל בה, שחלק ממה שאנחנו מגדלים את עצמנו, את תלמידי חכמים, זה כדי להעשיר את כנסת ישראל בכוחות תורניים גדולים, לחזק את האומה, להעיר את האומה, אז אנחנו מבינים שהתורה שלנו היא לבשם את האומה ולחזק את האומה, ואנחנו מתעצמים בזה ומתחזקים בזה באופן הכי עמוק ומהותי ואוטונומי מובן מסוים, לא למען ייפרד, חס ושלום, אלא למען להיות כלליים בצורה הכי הוגנת, להיות כללי ולא להעניק לכלל את המימד הייחודי שלך, זה מפריע. אבל אם אתה את כל הייחודיות המקצועית שלך, כביכול, כל הייחודיות התוכנית שלך, אתה לא רק עבור עצמך שומר, אלא עבור הכלל, אז אתה עוד יותר כללי, אתה עוד יותר בונה ומחזק את האומה. נמצא שיסוד השנאה הוא האהבה והשלום, אבל דווקא הידי ההתאמה של כוחות גמורים, שאחרי השלמתם הם מתאחדים ביחד להיות עושים עולם שלם, עשיר ומלא. יסוד השנאה הוא האהבה והשלום. זאת אומרת, שורש השנאה, למה נגרמת השנאה? כי צריכים להגיע לאהבה ושלום. אז כדי להגיע לאהבה ושלום אמיתיים, יש שלב שבו מרגישים בחריפות את השנאה. השלב הזה הוא שלב מעבר, שהוא בעצם נועד להכשיר היטב היטב כל כוח וכוח בפני עצמו, למען חיבורו הסופי השלם נכון, ברוב אהבה ורוב שלום אמיתי, שלא מטשטש ולא מקפח ולא מוחק שום צד, אלא להפך, נבנה שלום עשיר, גדול וכללי, ואורגני ממילא יותר, כאשר כל הכוחות האלה נבנים לפעמים בדרך של שנאה וחלוקה, והשנאה, כמו שאמרנו אליו, דווקא שנאה של עוינות ולא יכלו דברו לשלום, אלא שנאה במובן של יצירת שוני, שצריכים, כמו שהרב אומר כאן, כבר להתגבר עליה ולנסות למתק אותה. זה מה שחז"ל אמרו בפריקה וטעינה, שמצווה בשונא כדי לקוף את יצרו, אז שאלו את תוספות למה הוא שונא, כי הוא לא איתך בתורה ומצוות. ולכן הוא שונא, כי אסור לשנוא יהודי, אז הוא לא איתך בתורה ומצוות. נו, לא איתך בתורה ומצוות, אז יש בחינה שכביכול מותר לשנוא אותו. אז למה התורה אומרת מצווה בשונא, מצווה לקוף את יצרו? מה זה יצרו? אם אני עושה, אם השנאה יש לה תפקיד צודק, אז למה התורה מחזרת למעט את השנאה הזאת? אז התוספות אומרים, משום שכבאים הפנים לפנים, ואם חס ושלום הוא לא יקדים אותו, אז כבאים הפנים לפנים סוף באים מדי שנאה גמורה. אז יש להבחין בין שנאת מה, שיש לה מקום כאשר יש שוני אמיתי, רוחני. ושימו לב, השנאה הזאת היא לא שנאה שאני אוהב אותו פחות. כמו שהרב אמר, כבר היינו בפעמים הקודמות, צדיק גמור, אוהב רשע גמור. אלא השנאה הזאת היא ידיעת השוני, ולפעמים גם השוני מזקיק אותנו, והנה מערכות מסוימות. לפעמים יש מערכות על חינוך במדינת ישראל, לפעמים יש מערכות של ויכוחים על התנהלות הצדדים הפוליטיים, הצדדים המערכת ההסברה שנדחו למכון, יש חילוקים, אנחנו צריכים, זה יוצר כביכול מאבק לגיטימי שאסור לנו להזניח אותו. וזה יוצר את השנאה החיצונית. השנאה הזאת היא שנאה של מגמת חיוב, היא לא שנאה בעומק. זה לא שאני, שוב, מתוך ידיעת הגודל הזאת, אני מבין שגם הוא עומד בשלו, יש לה צד הזה בינתיים איזושהי שליחות. כמו שהרב הרבה מקומות מסביר, שהכפירה לא סתם מופיעה. לפעמים זו תוצאה של חוסר הערה רוחנית, לפעמים זו תוצאה של משהו שצריך להוליד כוחות. לא המקום כרגע להיכנס לסוגיה הזאת. אבל האהבה צריכה ודאי להיות בלב בפנים. לכן מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו, יש עניין כן לחזק מאוד מאוד את האהבה הפנימית דווקא, זה שלא יבואו לשנאה גמורה חס ושלום, שהיא שנאה שלגמרי מתעלמת מהעומק המחבר של האהבה, שעלה אנחנו עובדים כאן כל הזמן. טוב. והכל אורות אלונים מתהוו. ממשיך הרב. אנחנו פה בסעיף ו' שלנו. אם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין צדיקים שהם בונים בזה עולמות, כלומר משכללים אחד את שיטת המוסר, כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. טוב, אז אנחנו יודעים שיהיו מחלוקות רוחניים בין שיטות רוחניות של גדולי עולם. כן, פה מציינים חסידי חב"ד, את חג הגאולה. אז ודאי שזה מזכיר איזושהי תקופה שהייתה שיא של מתח בין המתנגדים לחסידים. כשהיום כולם יודעים, וככה מרגישים גם גדולי עולם, עם כל ההבדלים והסגנונות של ההתהלכות, שבסופו של דבר מגמת כולם, כולם לשם שמיים וכולם בונים, וודאי שגם עוד בחינות של חילוקים ודרכים, של צדיקים, וגדולי עולם יודעים שזה השיגו צדיקים על שם מעלה את גודל האורות המתהווים, היא מחלוקת שבין צדיקים שבונים וזה עולמות. זאת המחלוקת, היא חושפת צדדים שצריכים להתפתח, עם כל מה שהמחלוקות האלה הן עוד כואבות, אחר כך זה משלים בסופו של דבר. היו מחלוקות גם על רקע מיותר, זאת אומרת שבכלל לא היה בהם אמת, הכל היה עלילות וכו' וכו'. וצדדים לא חיוביים שהתפתחו את הדברים. הנה עמך כולם צדיקים, כל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. אז אם הצדיקים בונים עולמות במחלוקת שביניהם, אז גם כל אחד ואחד מעם ישראל, עמך כולם צדיקים, כל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות, כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משכללים בניין עד עד ומתקנים את העולם. אז לפי התרחבות הידיעה תגדל האהבה, לפי הערך של גדולת השנאה, יגדל החיבור לפי הערך של גדולת הפירוד, וכערך של מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אז זה מתאים למה שכבר ראינו, שהשנאה יש לה מגמה להוליד את האהבה, לגלות את הטוב, לגלות את עומק הטוב. כל מחלוקת שבין איש ישראל, זה פלא פלאים, כל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. גם היא בונה עולמות. ואת המחלוקת עצמה, לא רק הסגולה שיש בכל אחד ואחד, וכל אחד לשם שמיים, אז בואו אולי כל אחד יאמר לחברו, אז יותר טוב, לא נדבר אחד עם השני, ושלא תיווצר מחלוקת, ואני יודע שאתה מחפש טוב, אני מחפש טוב. כמה שפחות נדע, אז אולי פחות תהיה מר לנו מהתחת הדברים ומה... לפעמים לא מצליחים לחבר ולהידבר, אז זה כואב. אבל הידיעה, שדעה שונה ועמדה שונה, עם כל מה שזה נראה כוזב לצד אחד, יש לו אמת. מה פירוש? אז איך אפשר להסכים עם כל צד? לא על כל דבר קל לומר, כאילו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה שאנחנו יכולים להגיד על אמוראי השס ועל התנאים וכולי וכולי, שכל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא תמיד ניתן לומר שכל יהודי וחברו, כל מה שהוא אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אולי הצדיקים גדולי עולם, יש מקום, יהודי וחברו אפשר לומר את זה. אבל לומר שההבאה שלו יוצאת ממקום, ממהות חיובית. ייתכן שהבאת הדברים היא לובשת כל מיני גוונים שהם לא חיוביים. אני לא חייב לומר שכל מילה ומילה שהוא אומר נכתב באיזשהו... אבל כל גידולו, כל קיומו וכל עמדתו היא חיובית. יש לה בשורש תפקיד חיובי. כערך של מידה טובה מרובה ממידת פורענות. הוא היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא במהרה בימינו אמן, והחטאת לה השם שעל מיעוט הלבנה יגלה את אורו הבא מפנימיות הקטרוג, תוכחת מגולה מהאהבה המסותרת שמתוך סתרה תצא בגלוי בכוח רב ואיתן מאוד, ושפע ריש פי אש שלבת קר. טוב, אז הרב מרומם אותנו לקראת סוף הסעיף לדברים יותר עמוקים ששייכים לתמונת הגאולה של עם ישראל בצורה מאוד גדולה. כתרוג הלבנה, מה שמופיע בזוהר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אביהו עליי כפרה, על שמייבתי את הירח, זה הכפרה, כפרה, כפרה שיש בראש חודש, מייבתי את הלבנה. הלבנה הרי היא משולה למה? לכנסת ישראל בצדדי החיים המתהווים ונבנים. הזוהר מדבר על ויה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, איזושהי השוויה של מידת השבת ומידת ראש חודש. שתי המידות האלה שייכות לעם ישראל. שבת, בת זוגם של ישראל. ראש חודש, זה הרי שורש, מה שעם ישראל מקדשים את הזמנים, זה ראש חודש. ישראל הוא דקדשינו לזמנים. מה היחס בין שתי הבחינות האלה, מבחינת השבת ומבחינת ראש חודש? מבחינת השבת, זוהי הבחינה קביעה וקיימה, שקדושת ישראל במהות המציאות, בעומק המציאות, בלב ההוויה, יש שכינה, יש קדושה אלוקית בלתי פוסקת. ההתגלות של הקדושה בשבת באה ומלמדת שהקדושה הזאת בעומק החיים היא מוחלטת. הצד האלוקי של המציאות מוחלט. כנסת ישראל היא לב המציאות גם כן, קדושתה קביעה וקיימה. היא מקיימת את הבריאה, היא לב המציאות. יחד עם זה, לעם ישראל יש תפקיד. לבנות את הקדושה הזאת גם בגלוי, גם במציאות החיצונית, ועל זה עם ישראל יוצא לדרך, דרך ארוכה. הוא נבחר כאומה, והוא מתגלה והולך, וצולח את כל ההיסטוריה בדרך מורכבת של התמודדויות, עליות וירידות. הצד הזה הוא מקביל לעומת ההתמעטות וההתמלאות של הלבנה, שיש בה השתנויות. והלבנה היא מקבלת לחמה. זה לא שעם ישראל בתהליכי המציאות נוטש לרגע חס ושלום את הקביעה וקיימה המוחלט של תפקידו. אבל בהופעת החיים הוא צריך להתגלות במורכבויות שלהם, בצדדים והגלויות והגאולות וההופעות המגוונות והמחולקות והמתמעטות ומתרבות. זה שייך לדרכים השונות שבהם האידיאל הקבוע והמוחלט הזה הולך וכובש ומאיר את בחינות המציאות, ועל ידי זה גם מגוון ויוצר חילוקים ושנאות ובחינות מחולקות ולא מתחברות. והחילוקים והפירודים שבין איש לחברו הם גם סימפטום לחילוקים ופירודים שבין רעיונות רוחניים, בין צדדים, בין כל ההרמוניה של החיים, על מנת שהיא חסרה, זה לראות את תמונת החיים בגודלה, בתמונת החיים בתפארתה, בהארתה המאוחדת. אבל בד בבד עם מה שאנחנו נראה את עומק החיוב, את הבניין השלם של האהבה והחיוביות, הנבנים והולכים, אז גם כנסת ישראל בעומקה יותר תתקרב לפן השלם שלה, לפן המאיר, הפן של שלמות הלבנה, הפן של החיים המוגמרים שלה, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כי למה? כי ברגע שהחמה הזאת היא לא רק בחינת החמה, אלא גם בחינת הלבנה היא כן בחינת החמה, אז אנחנו יכולים לומר שהבחינה שמה שמרמזת החמה, בחינת המציאות, חיי המציאות, המציאות של, של, של חיים האלוקים שבה, הרי זה לילה ולילה, כאשר הם בעצם אותה בחינת חיים קדושה ומהירה, היא קדושה ומהירה בפנים, וקדושה ומהירה גם בנגלה, גם בחיים, זה מקרין את זה, הטבע מגלה את הנס, הנס מגלה את הטבע, כאשר זה כך, אז ודאי הכל כפול ומכופל, האחדות של, של טבע ונס, של קודש וחול, זה קודש קודשים, זה אחדות עליונה, גלה את אורו הבא מפנימיות הקטרוג, כמו שאמרנו, הקטרוג הוא יוצר את השנאה ששלף ביניים להעמקת האהבה בגדלותה, תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, תוך סתרה תצא בגלוי בכוח רב ואיתן מאוד. זאת אומרת, השנאה שקדמה וכל כך הכאיבה, כאשר נתעלה ממנה, כאשר נלמד להבין את הגודל, אז זה יצא ברוב עוצמה, ברוב תוספת אורה, רשפה, ריש פייש, שלבת יא. וזה רומז לנו גם על חנוכה, שבאמת גם פה אנחנו יודעים שהטבע הוא נס, והנס הוא טבע, נס המלחמה, שזה טבע ניסי, והנס של פח השמן, שהוא נס, אבל הוא שייך למהות העמוקה, והאור והאש שבמנורה הם באמת יוצאים ומגלים, מוסיף והולך ומאיר בעזרת השם בקרוב.